ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגר מואב, מואב פחד מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. בלק בן ציפור, מי זה היה? לא כתוב פה שהוא היה מלך מואב בפסוק הראשון. בהתחלה זה מתחיל ויהו בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורים, ואחר כך ויגר מואב מפני העם מאוד וכי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויום המואב וזקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, תלכו חשור את ארץ השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אז בלק בן ציפור מופיע פעמיים בשלושת הפסוקים הראשונים, פעם הראשונה בלי תואר של מלך, רק בלק בן ציפור, ובפסוק השלישי, אז ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אומר רב חיים בריט, שבהתחלה בלק בן ציפור לא היה מלך. ובאמת לא, בהתחלה, כאשר מתקיים הפסוק, המשפחה העממית, ואחר כך ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, בגלל שהוא היה מפחיד בבני, זאת אומרת, הוא ראה את כל אשר עשה ישראל האמורי, והוא הפחיד את העם והזהיר אותם, אז הוא גם גזר את הקופון, מה שנקרא, ונהיה בעצמו המלך. בדיוק, האזרח מודאג, מה שנקרא היום. הוא היה ככה, הוא הצליח לצפות את מה שקורה, והצליח להפחיד את העם, ואז העם בחר בו, אם הוא מצליח לדאוג ולראות בדיוק מה המצב, וכל כך לנסח אותו יפה, אז ממנים אותו למלך. איך אומר רב חיים מבריסק? טוב, ויהו בלק בן ציפור, הוא רואה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. בלק, ראיית בעל התורים, אומר למה הוא נקרא בלק? כי הוא בא ללוק דמם של ישראל, ללקק את הדם שלהם. יש ביער, גם הבעל התורים אומר, שראה שעמדה לו חמה למשה. בגמרא בעבודה זרה בהשקפי, הוא ראה שהשמש עמדה. אז מה עם השמש עמדה? אז ראיתי מסבירים שהרי הוא יודע שכל הכוח של בלען, הוא יודע לכוון איתיו ורגעיו, נכון? יודע דעת עליון, יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס בו. בגמרא בברכות משהו שהרגע הזה קשור לשמש. זה אומר, הזמן שבו השמש זורחת וכל מלכי מזרח משתחווים לשמש, באותו רגע כועס הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם משה יש לו יכולת להעמיד את השמש, כמו שיהושע העמיד את השמש, אז אותו דבר גם משה העמיד את השמש. במלחמות שהיו עם האמורים, אמורים, סיחו מלך האמורים ועוג מלך הבשן, אז משה רבינו העמיד את השמש גם כן. כמו שיהושע העמיד בשמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, גם משה העמיד. כן, על משה זה לא כתוב. אבל הגמרא אומרת שגם משה העמיד. אמרו, פה היה הפחד שלו, הוא רואה שמשה העמיד את השמש, אם ככה זה כבר לא ידע לתכנן את הזמנים. השעון עומד, זה שעון שמש הזה. אז השעון עומד, אז אי אפשר לכוון. הוא לא יודע, לפי זה הוא נכנס ללחץ. אז הוא קורא לבלעם שיבוא לפה לקלל, שיראה אותם, שישים עליהם עין רעה. טוב, הוא רואה את מה את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב, מי פוחד? העם של מואב רואה ופוחד, מפני העם מאוד כי רב הוא, הוא פוחד מפני העם. מה זה העם? כל הציבור, ויקץ מואב מפני בני ישראל. יש פה שינוי בלשון, נכון? יש פה העם, יש פה בני ישראל. אז ראיתי באמת מפנים שמפני העם, יש שתי זכויות שעם ישראל יכול לפעול בהן בכוח של תפילה. או זכות הציבור, שכולם מתאחדים יחד, ואז גם אם הם לא צדיקים, כוח האחדות נותן להם כוח גדול מאוד בתפילה. כמו בזמן אחאב, זה היה שלא נופלים במלחמה, אבל גם כשבאים להתפלל, ברגע שיש אחדות ביניהם, אז יש להם את התפילה שלהם מתקבלת. אין כל כבר ולא אימא תפילת רבים. אז, או דרך אחרת שזה זכות אבות. תפילתם של צדיקים נפעת, או צדיק וצדיק, התפילה שלהם מתקבלת יותר. אומר כאן, אומר, ויגר מואב מפני העם מאוד, מי העם, שהעם בדרך כלל זה לא צדיקים, כי רב הוא. כי רב הוא וכי הם הרבה והם מאוחדים יחד. לא כי רבים הם, כי רב הוא. זאת אומרת, וכל פעם שאנחנו יודעים שהתורה קוראת בלשון יחיד, כמו שאנחנו, ואיחן שם נגד ההר, אומר רשי, כי איש אחד בלב אחד. כל פעם שהתורה קוראת לעם בלשון יחיד, זה אומר כי הם מאוחדים. אומר, מפני העם הוא פוחד, למה? כי רב הוא, בגלל שהם מאוחדים. הרי שהם מאוחדים, אז גם התפילה של העם, הם פחות חשובים, לא ישראל החשובים, גם היא נשמעת. ויקץ מואב, ויקץ מואב מפני בני ישראל, בני ישראל, שהתפילה שלהם נשמעת בתור צאצאים לישראל. שזה זכות אחרת, זכות של זכות אבות, שהתפילה שלהם מתקבלת. מה, לכאורה הכוח של האחדות הוא כוח יותר חזק בתפילה מאשר זכות אבות של צדיקים. כן, פה הוא מפחד משתי הכוחות. נכנס בליבם המגור. ויקוצו מפני בני ישראל, כן. ויקץ מואב, ויקץ מואב, קצו בחייהם מפני בני ישראל. מה הוא אומר? ויאמר מואב לזקני מדיין, מואב פונה לזקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. הקהל של בני ישראל, שהם נקהלו, הם ביחד, עושים ביחד קהלת, אוסף, עושים ביחד את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. כמו שהשור מלחך, אז רש"י אומר, מה זה כלחוך השור? מה כל כך מיוחד בזה? שכל מה שהשור מלחך, אין בו סימן ברכה. יש פירוש אחר שעקדת יצחק, אני לא הבנתי את זה לגמרי, אבל עקדת יצחק, רבנו יצחק ערמה, כותב שהוא אף פעם לא הבין את הפסוק הזה, כלחוך השור את ירק השדה, הוא אומר, עד שהוא מתבונן איך השור אוכל. והוא שם לב, הוא אומר שהשור מוציא את הלשון שלו מצד אחד של הפה, ואוסף ככה, מגלגל וקוצר כמו מגל, זה הלשון שלו. אה, כן? או לא, הרבי יצחק הרמה מסביר אחרת קצת. אומר שהוא קוצר כמו מגל. ככה הוא אומר, הוא ככה מסביב, אבל מה שנמצא ממש מול הפה שלו, את זה הוא לא אוכל. הוא אוכל רק מהצד. אז הוא אומר... כן. הוא תופס ומוציא. עכשיו, הוא אומר שמה שהוא תולש, מה שהוא אוכל, זה בעיקר מהצד של הפה שלו. לא הקו ישר של הפה, אלא מהצד. מה הוא רוצה להרוויח עם זה? הוא אומר, הרי מה יש למואב לפחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. יש ציווי לעם ישראל לא להילחם עם מואב. אז מה יש למואב לפחד? הוא אומר, אבל המפחדים שאתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור יקרר כשדה. זאת אומרת, מה שמול הפה שלו הוא לא אוכל, אבל מסביב הוא אוכל, ואז כשהוא יעקור אותנו מסביב, אז הוא יפגע בנו. על ידי שהוא יוכל את כל מה שיש מסביבנו. מה באמת יקרה אז? זה אומר שזה לא עקדת יצחק אומר, זה אחר אומר, לא, ואז אני, נראה לי בשם רבי חיים עברית, ואז אני לא יוכל להתאפק, כמו אב, כשכנסו לכזה לחץ שיקיפו אותם מכל הצדדים, העם לא יהיה שקט, ואנחנו נצא למלחמה נגדם. וכשאנחנו נצא למלחמה נגדם, אז הרי יהיה מותר להם לייחד איתנו. כמו שהיה במציאות, שכשמואב פתח במלחמה עם ישראל, אז ישראל היה מותר להילחם חזרה נגדם, כמו שהיה בזמן דוד המלך. זאת אומרת... נכון, או. הפחד, כן. זה מעניין, אבל זה דבר, דרך אגב, תוכנה שקרתה בהיסטוריה, יותר מפעם אחת, שמדינה א' לא רצתה לפתוח במלחמה עם מדינה ב', אבל היא הקיפה אותה מהצדדים. ואז מדינה ב' לא יכלה להתאפק ביתר מלחמה, למרות שהמצביעים והגנרלים של מדינה ב' ידעו שלצאת המלחמה עכשיו זה רק נזק, אבל הם לא יכולים לעמוד מול הלחץ של הפוליטיקאים, או של העם, או של הסקרים, או של זה שרוצים מלחמה בכל מחיר. כי הלחץ של, כלומר ככה, שכבת ההנהגה במואב, האנשים החכמים, ידעו שיש לעם ישראל צובו לא להילחם עם מואב. כי אם הם היו יכולים להילחם, הם כבר היו מלחמים מזמן, הם ידעו את זה, הם היו רגועים. מה הפחד שלהם? אם ישראל עכשיו ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה, הם יוכלו הכל 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 מסביב, ינקו לגמרי, ואז מה יתחיל? תתחיל תסיסה בתוך העם, תצאו למלחמה, או שאנחנו נסלק אתכם מהכיסא ונמנה ממשלה חדשה, שהיא כן תרצה לצאת למלחמה. זאת אומרת, העם יצא למלחמה בכל מחיר, העם ירצה לצאת למלחמה. ואז מה יקרה? יצאו למלחמה, וזה ברור שכשמואב יצא למלחמה נגד ישראל מעצמו, אז בישראל יהיה מותר להגיד. אז זה לא הציווי. הציווי הוא אל תסר את מואב, אל תסוע למצב, ואל תתגר במלחמה. אל תתגרו בהם. לא נאמר פה לא להגיב להם. וכמו שההלכה נפסקה, שכשמואב פותח במלחמה, מותר להחזיר להם. זה הפחד שלהם, לכן דווקא ילחכו הקהל את כל סביבותינו. הם לא מפחדים שישראל יתקפו אותם. הם מפחדים שאם יאכלו מסביב ויגרמו לנו לצאת למלחמה. ובלג בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כן. מה הוא עושה? מה העיצה שהוא עושה? יש כלי יקר פה, הכלי יקר אומר, שלפי מה שאומר בלק התבונן, מה עשה ישראל סבא לאמורי? איך? יעקב אבינו לכם מהאמורי, אומר, מה בחרבו ובקשתו? לפי זה קשה, מה יום יומיים? למה לא התעורר לעשות תחבולות כנגדם מימים רבים? אומר, כי בעת האם הוא מת תורך שעה, ולכן עכשיו הוא מתחיל את המלחמה נגדם. טוב, לכן הם יראים, יש לו פה מהלך שלם. עוד ככה, וישלח מלאכים, הוא שולח שליחים אל בלעם בן באור, אל בלעם בן באור, פתורה, שהוא נמצא במקום שנקרא פתורה, לפתור ארם. ככה תרגום מפרש. רש"י מפרש אחרת בדרך דרוש, שהוא היה, בלעם בן באור, היה מכונה פתורה, שזה מה זה כמו שולחני שכולם מריצים לו מעות, כך כל המלאכים מריצים לו אגרותיהם, שיפתור את האגרות שלהם, שיפרש להם את הדברים, שיפתור ויפרש את כל הדברים, אז מריצים לו אגרותיהם. אבל לפי פשוטו של מקרה, כמו שהתרגום אומר, לפתור ארם. דרך אגב, מעניין שהתרגום יונתן בן עוזיאל אומר, ושדר איזגדים, איזגדים זה שליחים, לבת אצל לבן הארמי. הוא בלעם שרצה לבלוע את עם ישראל, בלעם, למה הוא קוראים לו בלעם על שם הפעולה, לבלוע את עם ישראל, בר באור, דהיתפש מסוגעי חוכמתי, לשון בער, טיפש, בלעם בן באור, ופוריכם על ישראל, זרעו, זרע בני בנותיו, זאת הנכדים שלו אלה שהוא רוצה לעכשיו להרוג אותם. ובית משבו היה בפדן, אי פתור, השם פותר, שהוא היה פותר חלומות, ואי בנויה בארם, שעל הנהר פרט, המקום שבו עבדו, פלחים וסגדים לבני מלאם, שאז כולם היו עובדים לבלעם בעצמו, היה אליל שלהם, והוא קורא לו ואמר, הנה עם יצא ממצרים, זה יונתן בן עוזיאל, ככה הוא מתרגם, והישח מלאכים אל בלעם בן באור, פתור אשר על הנהר, ארץ בני עמו, לקרוא לו, או יש כאלה שמפרשים פה, ארץ בני עמו, זה כאילו, זה השם של המקום, ארץ בני עמו. השם של עמו, נראה לי שגם בסביבים העתיקים, מאותה תקופה, אז באזור ארם, אזור הסוריה, טורקיה, אזור נהר פרט, יש שם ארץ שנקראת משהו עמו, בדרך כלל כותבים את זה עם א', ולא עם ע'. אבל יש מקום כזה, אבל יש, או שארץ בני עמו, בני עמו של מין, זה הפשט כמו שעומדים בדרך כלל, ארץ בני עמו של בלק. שהוא הגיע משם, ארץ בני עמו לקרוא לו, לאמור, מה הוא מבקש? הנה עם יצא ממצרים. זאת אומרת, אתה ניסית למנוע, בלעם הרי היה יועץ של פרעה, אז הוא ניסה למנוע שלא יצאו ממצרים, הוא עשה כל מיני כישופים וכל מיני דברים וכלבים ועריות ששומרים על הפתחים של מצרים שלא יצאו, ובכל זאת זה לא עזר לך, ועם יצא ממצרים, הוא כבר יצא, ואתה עשית כל מיני פתרונות, שהם לא ירבו, פן ירבה, נכון? הוא נתן עיצות שישפיחו ליאור, על האובניים, שירגו כל בין הילוד, וזה לא עזר, הנה חיסה את עין הארץ. והוא יושב ממולי, מה זה והוא יושב ממולי? מה זה כל כך חשוב להגיד שהוא יושב ממולי? אז רש"י מפרש שממולי, הכוונה לא ממולי, ממוו, ממול כנגד, אלא ממולי עומדים קרובים להחריטני, כמו כי עמילם, להחריט אותי. אבל הפרגום אומר, והוא שרים מלקבלי, הוא נמצא, הוא שוכן מולי, לידי. מה העניין לפרט את זה? מסביר רבי יונתן אייבשיט, איך בעצם הוא יכול לקלל את עם ישראל? הרי הוא, המיוחדות של בלעם הייתה, למצוא את הרגע המדויק, הרגע המדויק שבו הקדוש ברוך הוא קורא, ולנצל את הרגע הזה. התוספות במסכת ברכות, שואל מה אפשר לומר ברגע אחד? ברגע אחד כל כך קרה, הוא יכול כבר לקלל. אז שתי תירוצים יש לתוספות. תירוץ ראשון זה שאם הוא יגיד, יתחיל את הקללה ברגע הזה, אז הוא יכול להמשיך הלאה גם הרבה זמן. זאת אומרת, הוא לא צריך להגיד את כל הקללה ברגע האחד. תירוץ ראשון. תירוץ שני אומר תוספות, שהוא יכול להגיד כלם. זאת אומרת, במילה אחת, כלם, לחלות אותם, כלם, וברגע האחד להכניס את זה. בדיוק רגע, כלם. ואז הוא יגיד את הכלם, ואז הקללה תחול. אבל מה הבעיה? למה הוא צריך לראות אותם אם ככה? זה אומר, אם הוא הולך להגיד כללה ארוכה לפי התירוץ הראשון של תוספות, אז הוא יכול לשבת גם במקום שלו, ולשבת שם, ויעלה, יתפוס את הרגע, ויתחיל לקלל את בני ישראל, יש לו זמן. אבל אם הוא צריך להגיד כלם, מי כלם? את מי? על מי הכללה תחול? אז הוא צריך לעמוד מולם, לראות אותם, ואז להגיד, כלם, על אלה, שהוא רואה מול העיניים שלו. ולכן, והוא יושב ממולי, הוא נמצא פה מולי, תבוא לפה, תראה אותם, ואז תגיד כלם. כך מסביר רבי יונתן אייבשיץ. כלם? לא, זה כבר מילה אחת, זה כבר יותר מדי זמן. לפי התירוץ הזה בתוספות, שצריך להגיד את זה בשנייה אחת, דרך אגב, יש פה מפה ראייה מעניינת לגבי מי שהתחיל להתפלל לפני סוף הזמן, אם הוא יכול לסיים. יש חלק מהפוסקים שפסקו להלכה שאדם שהתחיל כבר, יש הרי זמני תפילה. עכשיו, להתפלל אחרי סוף זמן תפילה, זה... בואו, לא ניכנס לפרטים הלכתיים, אבל להתפלל אחרי סוף זמן תפילה זה בעיקרון ברכה לבטלה. למרות... לא, גם, בעיקרון זה ככה. בעיקרון זה ככה. אני לא אומר להלכה, יש משכנות יעקב, שאומר שמי שהיה ענות לפני כן יכול להתפלל חטות, ויש גם מטרים של אחר כך, באמת מי שנוגע למה זה שישן רע. אבל בעיקרון, תפילה אחרי סוף הזמן היא ברכה לבטלה. אז יש שרוצים להוציא מהסיפור הזה, מהתוספות הזה, שמי שהתחיל בזמן שהיה עדיין הזמן, יכול להמשיך וזה הכל נחשב. כמו שאתה רואה פה, בתירוץ הראשון בתוספות, שאם בלעם היה אומר, מתחיל את הכללה ברגע המדויק, אז הכל נחשב כאותו רגע. המשך אחד. טוב, בכל אופן, מה הוא מברר? הוא מבקש, הוא יושב ממולי, בוא לכאן, תראה אותם ותקלל אותם. ועכשיו הוא אומר, ואתה לך נער לי את העם הזה. בוא לפה ותקלל בשבילי את העם הזה. יש פירוש יפה, נראה לי בעל התורים, אומר, מה זה לך נער לי? פי מכשילו, ערה לי, תקלל אותי. תקלל בשבילי, פי מכשילו, שלבסוף קילל אותו. אצל מי עוד רואים שפי מכשילו? אצל המן. כתוב שהאמן כשהוא בנה את העת גבוה 50 אמה, אז הוא הלך ומדד את זה על עצמו אם זה מתאים, הוא אמר שיופי זה מתאים, יצא בסקו ואמרה, באמת זה מתאים לך. זאת אומרת, יש דבר כזה, יש דבר כזה שכשאדם אומר משהו, אומרים משמיים, טוב שיהיה ככה. יש פירוש מאוד יפה גם של הבן איש חי, הוא אומר שאיפיל פור הוא הגורל לפני האמן. אמן איפיל פור, הוא אומר מה זה איפיל פור? קוביות. הוא אומר, איך הוא בודק בקוביות? הוא אומר, יש כלל בקוביות, אני דרך אגב, אני לא יודע כמה הכלל הזה קדום, אבל טוב, בדרך תחות, ודאי זה יכול להיות. הוא אומר, יש כלל בקוביות שאם אתה מצרף את שתי הצדדים של הקובייה, זה תמיד שבע. זאת אומרת, המקום שש למטה, אחד למעלה. סובב, יש לך שלוש, ארבע, וסובב, שתיים, חמש, נכון? ככה זה, תבדקו כל קובייה, ככה זה הולך. כל קובייה, המספר בשתי הצדדים הוא שבע. עכשיו, אבל לפי הכלל הזה, מה בעצם קרה? הוא זרק את הקוביות. שלוש קוביות. מה יצא לו? אחד, שלוש, שלוש. אחד, שלוש, שלוש, זה אגג. א', ג', ג', אגג. אגג זה סבא שלו. זה אומר שהוא למעלה, אגג למעלה. עניין אותו לראות מלמטה. הוא הופך את הקוביות, מה הוא רואה? מול האחד מה היה? שש. אחד ושבע. מול השלוש מה היה? ארבע. מול השלוש השני, עוד ארבע. ד', ו', ד'. דוד! דוד למעלה, דוד למטה, אגג למעלה. יצא לו יפה מאוד, זה רק שלוש קוביות, יצא לו. אחד, שלוש, שלוש, זה אומר, אגג למעלה, דוד למטה. טוב, אז הוא הפך את זה לראות, אבל הוא השאיר את זה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, השארת את זה ככה, שישאר ככה. אגג למטה, דוד למעלה. כמו שאתה הפכת את זה. בכל מקרה, ככה אומר הפן איש חי. אני לא יודע, דרך אגב, ממתי החליטו את הכלל הזה, שזה הולך מול... שזה הולך לשבע, אז זה מתאים יפה על זה. טוב, בכל מקרה, יש לנו דבר כזה. ברית קרותה לשפתיים. ברית קרותה לשפתיים, הגמרא בברכות אומרת פעמיים, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יפתח אדם את פיו לשטן. כשאדם אומר דברים רעים, לדיבור של בן אדם יש כוח, דיבור של בן אדם יוצר מציאות, וכשהוא אומר דברים רעים, יקרה משהו רע, זה באמת יכול לגרום, עצם הדיבור שלו יכול לגרום שהדבר הזה יקרה. ולכן אתה רואה, אפילו פה, לך ערה לי, הוא אומר בצורה שהוא יתקלל, ובאמת הוא יתקלל בסוף. אמר, כי יעצור הוא ממני, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. מאוד מעניין. כי ידעתי, הוא מסיים, את אשר תברך, מבורך, ואת אשר תאור, יואר. זאת אומרת, אתה יכול לברך, אתה יכול לקלל. אז מה לבקש שיקלל אותו? החפץ חיים אומר, זה ממש הנהגה גויית. אומר, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להינצל. תבקש שאתה תנצל, תבקש שאתה תבורך, למה ללכת לבקש שתקלל אותו? תבקש שאדם בא לרב ואומר, תשמע, יש לי מתחרה, תקלל אותו. תבקש שאתה תהיה כל כך גדול שלא יהיה אכפת לך מה שיש לו, מה אתה צריך לבקש שהוא לא יקבל? מכיר את הקנאי והחמדן, אגב, הקנאי והחמדן, אני חייב להגיד לכם, ניסיתי את זה לאחרונה, עם שתי אנשים, וזה עבד יופי. היה איזה סיפור כדור שנמצא, ראשית חוכמה מביא את זה, אבל נראה לי שאפילו, אני לא יודע אם בן המלך והנזיר מביא את זה, אבל בסדרי הקדמונים, לפני 1,000 שנים הם מביאים את הסיפור. אבא המלך, שנח עליו הרוח, יצא מהבית, נוסע בכרכרה, הוא איתו מורה שתי אנשים. למזלו זה היה קנאי והחמדן, הוא עוצר לידם ואומר, אחד ממכם יבקש משהו, אחד מכם יבקש משהו, הוא מקבל את מה שהוא מבקש, אבל השני מקבל כפול. יפה. יש אחד שחומד, הכל הוא צריך, ויש אחד שמקנה. בכל אופן, מה קרה? הוא מציג לשניהם את האופציה הזאת. טוב, הקנאי חושב לעצמו, מה אני אבקש? אני אבקש $1,000,000. אבל הוא יקבל 2. לא, אז אני אבקש 4, אבל הוא יקבל 8. השני חושב לעצמו, אני אבקש 10, אבל הוא יקבל 20. וככה הם שתיהם בדילמה, מה יהיה? זאת אומרת, אף אחד מהם לא חושב לרגע, מה אני צריך? רגע, בוא ניקח $1,000,000. זהו, אני מחופה, אני, הילדים שלי, אסוף כל הדור. מה? כן, אבל הוא יהיה לו כפול. זה הבעיה פה, הוא יהיה לו כפול. בקיצור, הם ככה, שתיהם עומדים, ואף אחד לא מבקש. טוב, ואז פתח אחד מהם לפיו, ואמר, אני מבקש שתוציא לי עין אחת. ולא תוציא 2. זהו, הרווחתי. דרך אגב, בדקתי את זה לאחרונה וזה אמיתי. דווקא לא בלהוציא עיניים, אבל עד כדי כך כמעט. ולקחתי שתי אנשים שהפיעו את התפעולה, אמרתי להם, טוב, תשמעו, תבקשו, מה שאתם מבקשים אתם מקבלים. זה היה להם מאוד מאוד קשה להחליט, כי השני יקבל כפול. זה ממש פשוט מדהים, מדהים. זה עובד יופי. הקנאי והחמדן, המידות הרעות, הם בכל מקרה. אבל הוא אומר, חפץ חיים, מגיע בלק, מה הוא מבקש? תקלל את עם ישראל. למה לקלל את עם ישראל? תבקש שאתה תהיה מבורך. למה לבקש לקלל אותו? האמת היא, יש פה כמה מהלכים במפרשים שלפיהם באמת מסתבר מאוד למה הוא מבקש דווקא לקלל. גם אבן עזרא, גם אור החיים הקדוש, יש פה כמה וכמה שמסבירים מה היה הכוח של בלעם. הכוח של בלעם באמת לא היה כוח אמיתי. הוא לא היה באמת בעל כוח לברך ולקלל. רק מה? הוא הרבה פעמים היה יכול לנחש עתידות, לדעת כל מיני דברים, כך אומר אבן עזרא, והוא היה בא ואומר את זה מראש. כשהיה רואה שמישהו מסוים הולך למלוך, אז היה אומר לו, תשמע, אני ראיתי בקסמים שאתה הולך להיות מלך, ואז כשהיה עולה למלוך, היו זוכרים לו, בדרך כלל זוכרים את ההצלחות, לא זוכרים את הכישלונות. דווקא יש במדרש סיפור מאוד מעניין, על שהיה פעם איזה אדם שהיה אומר עתידות, כל מי שהיה בא אליו, הוא היה אומר, נשים לפני ידע, הוא היה אומר להם, זה בן או בת. הוא אמר, בן או בת. היו באים אליו, הוא היה אומר בן, וכותב את לא בפנקס, פלוני הגיע אליי, שאלה מה יש לה, אמרתי בת. ואז, אם הוא היה אומר למישהי בת, הוא היה כותב את לא בפנקס, הוא אמר לה בן. עכשיו, מה קרה? אם זה הצליח לו, זה 50-50, כן? 50%. אם זה הצליח לו, אף אחד לא חזר על הטענות. אם היו חוזרים אליו עם טענות, הוא היה אומר, תשמעו, אני לא זוכר מה אמרתי, אני צריך לזכור את הפנקס. בואו נפתח את הפנקס, עם תאריך, עם הכל, את יכולת שאני כתבתי, אז הנה כתוב פה שאמרתי לך שזה בן, מה את רוצה? איך הוא היה עושה קבוע? כנראה שאת התבלבלת, אני, פה כתוב, הנה, פה כתוב שאמרתי לך שזה בן. טוב, זה באמת סוג של, זה רמאות. אבל מה באמת היה כוח של בלעם? אומר, זה באמת מאוד מעניין, השון של אורח חיים הקדוש. הוא אומר, שהכוח של בלעם לקלל, זה מובן מאוד שהוא יכל לקלל. הוא אומר למה, שתי טעמים בדבר. אחד, להיותו רע עין. הוא היה לו עין רעה, וכל כללה שהוא אמר הייתה מכל הלב. הוא באמת קילל, הוא באמת, הוא אהב את זה. הוא נתן את זה עם כל החשק, עם כל הכוונה. כללות כאלה, עם כל הלב, מתקיימות. הוא אומר, דבר שני, שהיה יודע רגע באפו, הוא היה יודע את הכעס של הקדוש ברוך הוא, והיה מקלל ברגע זעם. אבל הברכה, הוא אומר, אין מציאות שתתקיים מפיו. מה לבלעם ולברכות? איך זה מסתדר ביחד? אומר האור החיים, ונראה, כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אותו דבר כמו ברכה של חמור. סתם מעניין, למה חמור? תגיד, ברכת מאמר, ברכת סוס, ברכת כלב, מה זה ברכת חמור? את אשתו הייתה אתון. אז הוא חמור. לא? מתאים. אלא שהרשע היה מערים. כשהיה רואה בהתגננות, הוא היה רואה בכוכבים, היה מגלה איזה מידע, שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, היה עושה שמברכו, וכשבא הדבר ומתברך, היה חושב שברכתו של בלעם גרמה. ולא חנו, אלא מזלו גרם. וכך עשה בלעם לבלק. שראה בכוכבו שהעתיד נמלוך ודרכו ברמתו הוא הסובר שהוא הסובר מהמחת את הברכות שלו לא השפיעו כי ידעתי אומר החילה את אשר תברך מבורך הוא כבר היה מבורך מלפניכם זה לא ממך את אשר תאור יואר מהיום ועלה הכללות שלך זה מצליח אבל אנחנו מבקש ממנו בוא תקלל ברכות שלך לא צריך אני לא צריך לדעות שלך זה אתה יכול אז באמת הכוח מה היה הכוח של בלעם הכוח של בלעם היה הכוח של הקללה, הכוח של רעין. כוח לראות את הנקודות השחורות, לראות את הקטרוגים. מעניין שיש הכוח, סתם אני שמתי לב שכל הזמן משווים את בלעם לאברהם אבינו, נכון? משנה באבות, פרק ה', המשנה אומרת שיש תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע. שלושה דברים יש בתלמידים של אברהם אבינו, שזה עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה. מה זה הדברים האלה? אומר הרמב״ם. עין טובה זה עין טובה בממון חברו, נפש שפלה זה מתאפק מהתאוות, כמו שקוראים לזה עם בחיית סיפוקים, ורוח נמוכה זה ענווה. ולעומת זאת, לבלעם, שלושה דברים בתלמידיו של בלעם, עין רעה, נפש רחבה, תאווה, וכמעט תאווה כבוד. ורוח גבוהה, שזה גאווה. כן? וקנאה, קנאה זה עין רעה ועין טובה. מקנה באחרים, מקנה בהם זה עין רעה, וההפך אצל אברהם אבינו עין טובה. תאווה זה נפש שפלה או נפש רחבה, מתאווה לכל דבר, או נפש שפלה שלא... לא צריך כל דבר, לא מתאווה לכל דבר. והדבר השישי זה כבוד, שזה רוח גבוהה ורוח נמוכה. ענווה מול גאווה. זה שלושת הדברים, כך מסבירה ברבנאל, לפי הרמב"ם, טוב. בכל אופן, אבל תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעם. תכף כל הזמן משווים אברהם מול בלעם. אז יש באמת שאומרים שזה הולך, איך הגיעו לזה? איך אברהם הגיע לזה? אברהם הרי תלמידיו של אברהם, בוא ניקח. איך הם הגיעו כל הדור, כל העולם הזה היה מלא בקפירה. זה הייתה המציאות, כך כולם חונכו על כפירה. איך תלמידיו של אברהם אבינו הגיעו להיות תלמידים של אברהם אבינו, ללכת אחריו עם האמונה והכל? זה כוח מה? כי היה להם מידות טובות. ואדם שיש לו מידות טובות גם הגיע לאמונה. אבל איך הגיעו תלמידיו של בלעם? כזה דור, רואים כאלה ניסים, יורד מן מהשמיים, קריאה את ים סוף, כל הניסים הגדולים. ובכל זאת הם נשארים כאלה רשעים. איך זה הגיע להם? עין רעה, נפש רחבה, רוח גבוהה, מידות רעות. כי בסופו של דבר מה שקובע אם הבן אדם יהיה צדיק או רשע זה לא הידיעות שלו. ולא היכולת הדברים שהוא רואה ולא איפה שהוא גדל ולא שום דבר. מה שקובע זה מידות. ושיש לו מידות רעות יהיה רשע וימצא כבר אלף תירוצים מתחת האדמה להיות רשע. ומי שיש לו מידות טובות לא משנה איפה הוא יגדל ובאיזה צורה והכל הוא יגיד כסף לאמת. דוגמה אישית יכולה לתרום ויכולה לתקל. אבל בסופו של דבר, מי שיש לו מידות טובות וחיפוש אמת, יגיע גם לאמונה בסוף. נכון? ותלמידיו של אברהם, תלמידיו של בלעם. אתה יכול לחיות, להיות הפוך לגמרי מהתקופה, לפי המידות. חינוך מקל... אז אני אגיד לך משהו מעניין, היה רבי סורזל ממלצר. רבי סורזל ממלצר היה מידות טובות, לא נתפס. מה שה... יש הרבה סיפורים עליו, על הסבל המידות הטובות. נראה, סיפרנו פה בסיפור פה עם רבי אריה לוין. רבי אריה לוין היה מוסר שיעור כאילו שיעור בספרי מוסר כל יום. בעת חיים, בעת חיים בישיבה, ליד שוק מחנה יהודה, היה מוסר שיעור. עכשיו, ראש ישיבת עת חיים היה רבי צור זלמן מלצר. רבי צור זלמן היה מגיע, ואם היה מגיע והיה עדיין את השיעור של רבי אריה לוין, אז היה מתיישב ומקשיב. הרבה לוין לא, הוא היה משגיח בחיידר, הוא היה שם ככה עם כמה בעלי בסקות מהשוק, לא שיעור ברמה גבוהה מאוד או משהו, אבל הוא היה מגיע ומתיישר. יום אחד הגיע, נכנס לשיעור אחד בעל בסקה שבדרך כלל לא היה מגיע, והוא היה מאוד מאוד לקוד לריב עם אשתו, ממש בצורה מכוערת. אז הוא כבר נכנס לשיעור, אז רבה לוין ניצל את ההזדמנות לתת מוצר על החשיבות של לתת כבוד לאישה. שאותו אחד שמרביץ לאשתו הגיע שישמע את זה קיצור, באותו יום היה שם גם רבי טוב זלמן, אחרי השיעור. רבי טוב זלמן ניגש לרבי אריה לוין. הוא אמר, נשמע, אני יודע שאני צריך להשתפר, אבל למה אתה צריך לבזות אותי ברבים? בטוח שמתכוונים אליו. אין סיכוי. דרך אגב, זה סיפור, אחד הסיפורים, אבל המזדות טובות שלו היה דבר מדהים. היה משיב טובה, הכל. בשעתו, אז אמרו, אחרי הפטירה שלו, היה מישהו שאמר, שרבי סוזלמן, זה לא חוכמה, מה, הוא נולד עם כאלה מידות טובות. אז היה שם אחד מגדולי ישראל שאמר, נכון, הוא נולד עם זה, אבל הכרתי הרבה אנשים שנולדים מידות טובות, ובסוף היו מושחתים גדולים. זאת אומרת, אם לא משפיעים בזה, רק זה נאבד. זאת אומרת, אפשר להיוולד עם זה, זה לא זה. בסופו של דבר זה גם כן השקעה של בן אדם, הוא משקיע שיהיה לו מידות טובות, או לא משקיע שיהיה לו מידות טובות. בכל מקרה, זה תלמידיו של אברהם, תלמידיו של בלעם. אני התפסתי, מה קשר אברהם בלעם? למה שאומרים ככה אנשים בני אותה תקופה? אברהם מול נמרוד, או אברהם מול אנשי סדום, בלעם, אולי נשמע אותו למשה, בלעם ומשה, או אפילו, אתם יודעים מה, בלעם ואהרון. אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, נכון? אברהם ובלעם. נכון, נכון, גם בפסוקים הלאה, ויקח את שני נעריו איתו כמו אברהם, ויחבוש את חמורו כמו אברהם. יש כל הזמן, מה הקשר, מה אברהם ובלעם כל כך קשורים אחד לשני? למה לא, אם כבר, אתה מדבר על 400 שנה הפרש בין אברהם לבלעם, נכון? 400 שנה הפרש, כאילו, ארבעה ספרים, כן, בראשית שמות ויקרא במדבר, למה להשוות אברהם ובלעם דווקא? חשבתי שיכול להיות שיש נקודת חיבור ביניהם. שתיהן פרצו גדרות. בלעם פרץ גדרו של עולם. עד הזמן של בלעם היו הגויים מהמבול גדורים באריות. הגיע בלעם ואמר לו, שלח את הבנות, את בנות מדיין, נכון, זאת הייתה העיצה לך יעצך, את העיצה שהוא נתן לו בסוף, אלוקיהם של אלה שונא זימה, והוא פרץ גדרו של עולם. נביא אחד היה להם, והוא פרץ את הגדרו. ולעומת זאת, אז היה פריצת גדר, לפריצת גדר צריך אומץ, לא משנה לאיזה צד זה נעשה. ולעומת זאת, לאברהם אבינו, גם היה פרץ גדרו. הוא הגיע הרי בזדור שכולו כפירה, כולו עבודה של עינים. כן, מה שסיפרו לו בשעתו, כשאברהם, מה סיפרו לו? כמו שהרב אומר, והפרו היום עובד על עינים ממהם. אמרו לו, אתה רואה את הפסל הזה שיושב פה עם המקל ביד? הוא מביא את כל השפע של התבועה. אתה רואה את התלמיד הזאת שיושבת שם, זה נותן את הפסר היום, וזה נותן את כל השקריות האלה, כן? ואיזה דאגיד משהו נגד, אז זה יכעס עליך, וירוב ברק. ויערוב אותך, כל מיני דברים. הוא היה הכופר הראשון. הוא אמר, כן, בוא ננסה. מה יקרה אם אני אדבר נגדו? ושבר את כולם. הוא היה כופר. אברהם אבינו היה הכופר הראשון. הוא לא קיבל את מה שמכרו לו, את מה שכולם קיבלו והאמינו ופחדו לחשוב. הוא הראשון שקם ואמר, בוא נחשוב. בוא ננסה. נראה אם זה עובד או לא עובד ומה קורה. ואז הוא לומד, חיפש, ותאריך סוף כמו שהרמה מתאר. ובסוף הוא הגיע לאמונה, לאמונה האמיתית. והנחיל אותה לכל העולם כולו, הוא פרח גדרות, וזה פריצת גדר, זה אומץ עצום והכל. אברהם ובלעם יש ביניהם קו מקביל, פריצת גדרות, רק זה היה פריצת גדרות מתוך מטרה לתת עין טובה, נפש שפלה, רוח נמוכה, וזה בלעם מתוך מתנה לקחת. לקחת כמה שיותר, אני לוקח, אגוצנטרי, שהוא לוקח לעצמו אנוכיות של לקחת, ולכן זה עין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה. מעניין מאוד, והערת שמים לב הפרשה, מה הסגנון דיבור של הבדלים? בואו נשים להבדל שבין, אדם? יש דמיון בתכונה בסיסית. נכון, נכון. לא, בגלל התכונה הבסיסית נובע כל ההשוואות שאנחנו מוצאים. זה מתחיל משורש והתפתח לענפים. נכון, הוא מערך והוא מערך, הוא מערך בשביל מלוך יפה כסף וזהב, והוא מערך בשביל לתת משתחווה להורים שפיים ארצה. אבל המדהים הוא, תראה לאיפה זה מוביל אותם. אברהם אבינו הולך, הוא שומע שהולכים להפוך את אנשי סדום. הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. לכאורה הוא אמור לשמוח שכל העולם יראה מה קורה למי שלא עושה חסד, יד עני ואביון לא החזיקה, תראה מה קורה להם. הוא הולך ומתפלל, הנה נאו אלתי לדבר על השם, אל יחרף השם. והדברה אך הפעם, עומד ממש מתחנן ומדבר ולא מרפא לבקש על מי, לבקש רחמים, על אנשי סדום. המתנגדים הכי חריפים שלו, אנשים שלכאורה זה אמור להיות קידוש השם שהם התהפכו. נכון? והוא בכל זאת עומד למתפלל עליהם. לעומת זאת אתה רואה את מי? את בלעם. הולך לעקור אומה שלמה. 60 ריבוע גברים מגיל 20 עד גיל 60. ועם נשים ועם זה, אז מדובר על מיליונים. הוא הולך לעקור את כולם, להשמיד אותם, השמדת עם. על מה? למה? עשו לך משהו? מישהו גרד לך בציפורת? מה קרה? למה אתה הולך להשמיד עם שלם? מה הוא אומר? שים לב לביטויים. אמרתי, כבד אכבדך. והנה, מנחה השם מכבוד. כי כבד אכבדך, וכל אשר תאמר אליי אעשה. אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך. עוד פעם, כבוד, 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 ובמשך כל הפרשה, שימו לב, יכולה להיות מאוד פעם, השורש הזה שחף בית דלת, כל כך הרבה הטיות. ועד כדי כך, שכשהוא לא מגיע, אז אומר לו בלק לבלעם, ביום הבלק לבלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל לכבדך? מה, חשבת שאני לא יכול לכבד אותך? ובסוף, הנה מנחה שלי כבוד. עשינו לב לפסוק הזה. מה בלק בטוח? בלעם. אתה יודע למה בלעם לא הגיע? כי יום הצפון שלו התעורר. לא יכול להיות. אין סיכוי, כנראה הוא מכיר אותו. הוא יודע שאין סיכוי, אין מצפון, אין שום דבר. אם הוא לא הגיע, יש סיבה אחת שיתכן. מה? האומנם לא אוכל כבדך. אתה חשבת שאני לא יכול לכבד אותך מספיק. על מה הוא הולך להשמיד עם שלם? כי אולי הוא לא יקבל כבוד כמו שהוא חושב שמגיע לו. וזה הנקודה הזאת לעקור אומה שלמה, אומנם לא אוכל כבוד לך. למה? כי כנראה כמו שהוא אמר, המצפון שלי נקי, אף פעם לא השתמשתי בו. אין סיכוי שהמצפון שלו יתעורר. א', הוא מדבר מראש על תשלום וכבוד. זה הדבר, בעצם, אם תשים לב לפסוקים, הוא לא אומר, אומנם לא אוכל לשלם לך. כן? לא שלא שלחתי אליך לקרוא לה, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך. ברור לבלק לחלוטין שאם בלעם לא הגיע, זה בגלל שהוא חשב שהוא לא יוכל לקבל פה מספיק כבוד. פשוט לא נתפס. זה בפסוק, פרק כבד פסוק למדזיין. זה עניין של אברהם, אבל בלעם. זה נקרא שהוא פורט גדר. להפוך. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק ההשוואה שבין בלעם ואברהם. שתיהם פרטו גדר. הוא לכיוון של עין טובה, נפש פלה ורוח נמוכה, ובלעם לכיוון של עין רעה, רוח בוהה ונפש רחבה. בכל מקרה, זה דבר אחד. יש דווקא השוואה נוספת שאנחנו מוצאים בין משה לבלעם. נכון? לא קם בישראל נביא עוד כמשה, אבל באומות העולם קם. הקדוש ברוך הוא נתן נביא לאומות העולם את בלעם, שהיה באותה דרגת נבואה כמו משה. מה באמת ההסבר שיש לו דרגת נבואה כמו משה? אז יש, חשבתי לבאר אותך. הרי לכאורה יש לכל אדם בחירה, נכון? אדם יכול לבחור ולהיות משהו, הבחירה לפני האדם נתונה חופשית. לעומת זאת, אדם יכול להיות כמו משה רבינו בעצמו, זה לא. נכון? התורה אומרת, לא קם בישראל כמשה עוד, לא יהיה עוד בן אדם שיהיה כמו משה. זה לא סותר את הבחירה החופשית של האדם שהוא יכול להיות מה שהוא רוצה. אם מישהו יעבון בדיוק כמו משה רבינו, באותה דרגת עבודה הוא ישקיע את אותם מאמצים. הוא לא יצליח להיות כמו משה. למה באמת? הוא מסביר הרן בדרשות מסביר שהסיבה היא בגלל שבעצם משה רבינו לא הכל היה עבודה שלו. הוא עבד עד רף מסוים, ומשם ועלה הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. והקדוש ברוך הוא אומר, את המתנה הזאת אני נתתי רק לו, ואני לא אתן את זה לאף אדם אחר בעולם. לא נתתי ואני לא אתן. ואז מילא, אין אפשרות. זאת אומרת, בדרגת העבודה שלי אני יכול להיות כמו משה, אבל במתנה אני לא אקבל. ולכן בדרגת נבואה, כמו משה, בן אדם לא יכול להיות. כי זה לא משהו שתלוי במאמץ להשיג, ולא במשהו שאתה עושה בשביל להשיג. זה משהו שמקבלים במתנה. זאת אומרת שלפי הר"ן ודרשות, ההגדרה של הדרגה של משה רבינו, זה הוא קיבל במתנה. בלעם גם קיבל במתנה, נכון? הרי בן אדם שרוצה להיות נביא, שרוצה להיות צדיק, צריך לעבוד על עצמו, לזכך את עצמו, למידות טובות, זה א' זה, בלי זה אין נבואה שורה, אין שכינה שורה, על בעל גאווה. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, אומר הקדוש ברוך הוא. אז רוח נבואה תשרה עליו. רק מה? הוא קיבל מתנה, לא בגלל העבודה שלו. בלי כסף, הוא קיבל מתנה את האור של הנבואה. זאת אומרת ששתי אנשים קיבלו מתנה כוח של נבואה. משה רבינו, בדרגה שלו, ובלעם. ולכן לא קם בישראל כמשה עוד, אומרת הגמרא, אבל באומות העולם קם. למה? כי את אותה מתנה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא ייתן, הוא לא נתן ולא ייתן, באומות העולם הוא כן נתן, נתן לבלעם. אז אגב, יש רבי יהושע לייב דיסקין, מפרש בצורה קצת אחרת, הוא אומר שכל הנבואות, זה מהלך מאוד יפה, הרב שך מעריך בזה באבי עזרי, בחוד יסודי התורה, אומר, כל הנבואות שהנביאים קיבלו, אז הם קיבלו את הרעיון, ואת הרעיון הזה הם אמרו במילים שלהם. זאת אומרת, כל נביא עם הסגנון שלו, הסגנון עם השפה המדוברת בתקופתו, עם הניבים המסוימים, הוא דיבר לפי האור שהוא קיבל, הוא קיבל את הרעיון, ראה אותו, את הרעיון הגולמי, והלביש אותו במילים שלו. זה נקרא אספקלריה שאינה מהירה. הוא מקבל רעיון והוא מוציא את זה במילים שלו. לעומת זאת, נבואת משה הייתה זה דבר השם. זאת אומרת, הוא קיבל מילים. קיבל מילים מנוסחות. זאת אומרת, לא רעיון שמשה הלביש במילים שלו, אלא מילים שהוא קיבל מהשמיים. זה הכל בנבואת משה. עכשיו, מול נבואת כל הנביאים. לעומת זאת, מה קורה אצל בלעם? אצל בלעם, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לו את הרעיון של הנבואה, והוא היה אומר את במילים שלו, היה אוי ואבוי, היה נורא והיום. למה? כי הוא במילים שלו היה כבר מצליח להכניס את כל הערב שיש בעולם. יש אמרה חריפה של רבי ברוך ממזבוש, אז הוא אומר שהוא היה נותן את כל הברכות רק על גשמיות. אבל הוא אומר, היה מצליח כבר להכניס את הערב שלו בתוך הברכות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו מילים. כרסן וכחכה, כמו חכה שמושך, פשוט משך לו מהפה את המילים בלי שליטה עליהם. נבואת בלעם הייתה כמו נבואת משה, מילים ולא רעיון שהנביא עצמו מלביש אותו במילים. זה הדברים של רבי ישוע לייב דיסקין, ומסביר לפי זה למה נבואת בלעם היא כמו נבואת שווה לנבואת משה. הרב שך הוסיף לפי זה שזה היה הניסיון של העקדה. אומר, אברהם אבינו מקבל ציווי ללכת לעקוד את בנו. לא, יש לו אפשרות, ואם הוא לא יעקוד אותו, הרבה דובים ועריות יש למקום, אם הקב"ה רוצה שהילד לא יחיה, אז הוא לא יחיה. אז אם הוא לא יקריב אותו בעצמו, יהיה תאונת דרכים, אני יודע מה יהיה. מה החוכמה? מה אפשר להתחכם בכלל לקב"ה? הוא לא יקיים את זה? מה הוא ירוויח? אז הוא, מה הניסיון בו בכלל? מה יש לו לעשות? אין לך צ'אנס אחר, אין לך אפשרות אחרת, תעשה את מה שאומרים לך. אז הוא אומר, הניסיון של אברהם, הניסיון הגדול שלו, היה לקבל את הנבואה. משה, אברהם אבינו הרי לא היה כמו משה. הוא קיבל נבואה בתור רעיון, שהיה מלביש אותו במילים שלו. אם אברהם אבינו היה לו נגיעות אישיות, הייתה לו נטייה אישית בדבר הזה, אז הוא היה מפרש את הנבואה האחרת. היה מפרש את הנבואה של משהו כמו... הרעיון, המעלה של אברהם הייתה, שהיה כל כך נקי, והוא כל כך חיפש רק את רצון השם, שהוא לא סילף את הנבואה. הוא קיבל את הנבואה ופרש אותה בצורה המדויקת שלה, בלי שום סילוף. והוא הלך באמת לקיים את זה. זאת אומרת, עצם לקבל את הנבואה ולא לזייף אותה לפי הכלי שאליה הוא נכנס, זה היה המעלה שלו. טוב, השם יעזור שהברכות יהפכו חזרה לברכות ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנן בן עקשיא אמר, רצה לברך את זה ולא תיקח ריבונו את הרום ושבוי, שנאמר, רבי מאיר חופי שמיים, תצפוי הגיל תויבה וידיר. אמן.